יש לכם בדף שיש באמצעו מוסר אביך. יש לכם את העמוד הזה? התחלנו לקרוא את הפסקה הזאת והתחלנו קצת להסביר אותה, אמרתי שזה יהיה פספוס להאריך בה, אז יהיה פספוס לקצר. תודה רבה. לקצר בה. כן, קובץ שלי. כן, מהחוברת. אנחנו ממשיכים מהחוברת. אנחנו רק נמקם אותנו בתוך המהלך, למדנו את הרעיון בכללו של שלמות והשתלמות, היה כמה שזה קצת היה להם קשה מדי, אמרנו אבל שאנחנו עכשיו נקדיש קצת זמן ללמוד על ההשלכות של זה, על ההשלכות של התפיסה. מה זה? התחלנו את הפסקה הזאת, לא סיימנו אותה, אמרנו שנקדיש לה יותר זמן היום. הייתי רוצה היום ללמוד אותה ואת הפסקה שאחריה, אולי גם את השלישית. קובץ ה' קל"א. בפסקה שלוקחת את מה שלמדנו, שלמות והשתלמות, ומתרגמת את זה לתוך עבודת השם שלנו. אולי אפשר להגיד ש... כמו שבחסידות היו מסבירים, שכשאנחנו אומרים בתפילת ערבית, תשכיבנו אבינו לשלום, אז בהמשך אומרים, ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו. נכון?
כן.
מי זה השטן? בדרך כלל. יצרה, כמו ככה גמרא בבטרה אומרת, הוא יצרה, הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא אותו גבר בשינוי האדרת. זה יצרה. אז השטן, עשר שטן מלפנינו ומאחרינו. אז מה זה עשר שטן מלפנינו? אני מבין. כמו שלאבדי, אבל המלאך שניסה לעכב את בלעם, אז הוא ניסה לתקוע אותו. אז יש לנו שטן תמיד מלפנינו, שהוא עומד לנגדנו, והוא כל הזמן מנסה לעצור אותנו, מנסה להפריע לנו להתקדם, מנסה להחליש אותנו, שלא נוכל להמשיך להתקדם בעבודת השם. אז מה זה עשר שטן מאחרינו? השטן שמאחורינו, מה הוא כבר מופיע? כבר התקדמנו. מה יכול לעשות לנו מאחורינו? להחזיר אותנו לשם, זה עושה זה שלפנינו, הוא עוצר אותנו. אז אפשרות אחת להגיד שהוא גורם לנו להתגאות. הוא אומר לנו, תראו כמה הספקתם, אתה כזה חשוב, אתה כזה גדול, אתה כזה חכם וכו'. זו אפשרות אחת להגיד. אבל בחסידות היו אומרים שיש שטן מאחורינו, שכמו שאומרים, האויב של הטוב זה הטוב מאוד, וזה שכל מיני דוחף אותנו ונותן לנו תחושות של חוסר שמחה עם ההתקדמות שלנו. חוסר שמחה עם עבודת השם שלנו. וזה גם שטן, זה גם יצר הרע. אז עם היצר הרע הזה, נקדיש לו עכשיו קצת לימוד, איך מתמודדים איתו, לאור מה שלמדנו. כי מה שלמדנו על שלמות והשתלמות, זה דרך להתמודד איתו. תדעו שהוא היצר הרע המרכזי שמופיע בשנת מדרשה. היצר הרע שלפניכם הוא פחות, בשנת מדרשה הוא יוצא לשבתון איזה שנה, והוא מפנה את מקומו לשטן שמאחורינו. כי בעיקר היצר הרע שמלווה אותנו בשנה שאנחנו מתקדמים ולומדים, זה אותו יצר הרע שעומד מאחורינו וכל הזמן מפתח בצורה לא טובה את חוש הביקורת שלנו. אז בואו נראה. מתוך שאין אדם יכול להקיף שום תיאור בשלמותו, ויחד עם זה נפשו הורגת להיות משלים ציוריו, על כן הוא מקולה הוא תמיד בין השאיפה ומניעת היכולת. בסדר, זה כבר הספקנו לקרוא פעם שעברה. שאמרנו שזה פרדוקס מובנה בהתנהלות האישיותית שלנו, שאנחנו, יש לנו חוסר יכולת, ויחד עם זה רצון וחוסר יכולת שכל הזמן עומדים בסתירה. מצד אחד יש לנו רצון מאוד מאוד חזק להשלים את הציורים שלנו. להשלים את הציורים שלנו זה ביטוי מאוד רחב. יש לנו בתוך הנפש ציורים של טוב. לכל אדם יש ציור של טוב. מצטייר לו משהו כאידיאלי, משהו כדבר חשוב, נכון, צודק, ראוי. מצטייר לו משהו כזה בתוך הנפש. ואדם רוצה להשלים את הציור הזה. להשלים זה קודם כל להבין עד הסוף. להשלים זה להביא את זה לידי שלמות וידי ביטוי בכל כוחות החיים שלנו. אז להשלים את הציור הזה קודם כל בציור. להבין טוב טוב מה זה לחיות חיי תורה. מה זה לחיות חיי חסד? להבין את זה טוב, לצייר את זה עד הסוף, בציור שלם. להשלים את זה ברמה רגשית, לאהוב את זה, לרצות בזה. וברמה מעשית, בכל הרמות, הקומות באישיות שלנו, להשלים את זה, להביא את זה לידי ביטוי. זו תביעה מאוד חזקה שקיימת אצל כל אדם, להשלים את הציורים שלו. שוב, להשלים את הציורים שלו זה להביא לידי ביטוי את הציורים החיוביים שלו, בצורה שלמה, גם בציור, גם ברגש וגם במעשה. התביעה שקיימת אצל כל אחד מאיתנו, ביחס לכל ציור של טוב, תציירת לעצמך מה זה מידת הענווה. אז גם את רוצה לצייר את זה עד הסוף, להבין טוב טוב מה זה מידת הענווה, לקרוא על זה, ללמוד על זה, להבין את זה עד הסוף, וגם אחרי זה לרצות את זה עד הסוף, וגם ליישם את זה עד הסוף. זו תביעה שקיימת בתוכנו כל הזמן. אבל יחד עם זה, זה צד אחד בתוכנו. צד שני, שיש בנו, שאין אדם יכול להקיף שום תיאור בשלמותו. הוא לא יכול, אפילו ברמת הציור, כל שכן ברמת המימוש, להקיף איזה עניין בשלמותו. להיות ענב עד הסוף. לחיות חיי תורה עד הסוף. להקיף את זה לחיות את הציור האידיאלי עד הסוף. אי אפשר. אי אפשר למה? אפשר להגיד כי אנחנו מוגבלים, או תגידי את הצד השני. כי השלמות היא אינסופית. כי השלמות היא אינסופית. אתה לא יכול, עכשיו, מה זה ענווה? ענווה זה מסע כזה אינסופי של התעדנות, של זיכוך, של ביטול האגו. זה דבר אינסופי שיש בו רמה של זיכוך עוד יותר עדינה ועידון עוד יותר עדין. עוד דבר שאני מבין איך מרים את הפיוז, הרמתי, זהו, זה אפס או אחד. לא, זה הרבה יותר רמות יש. ולכן אי אפשר אף פעם להגיע עד הסוף. לכן אומר הרב שתמיד יש לנו איזה קף קלע כזאת, על כן מקולה הוא תמיד בין השאיפה ומניעת היכולת. יש לנו שאיפה שרוצה, כמו שהרב כתב פה, להשלים את כל הציורים, להיות הכי מתוקנים, הכי טובים, הכי שלמים, הכי עד הסוף בכל דבר שאנחנו רוצים. כל אחד יש לו את העניין שהוא חשוב לו. יש אחד שחשוב לו מאוד עכשיו התפילה. אז הוא רוצה עכשיו לעבוד על התפילה עד הסוף. אבל תפילה זה תהליך של זיכוך אינסופי. של כוונה, מה זה כוונה? מה זה כוונה ברמה הכי עמוקה? זה דבר שיש בו אין סוף, רמות. ויחד עם זה, אתה רוצה את האחי, אבל אתה מנוע מלהגיע לזה. אנחנו לכן נמצאים לתנועת מטוטלת בין רצון מאוד חזק להרגשה שלא מסוגלים. ורצון חזק, ויש לנו איזה קף קלע כזאת. אמנם, ביותו משתמש בשני הזרמים הללו קשורה, הרי הם משלימים אותו באמת בהשלמה שאינה פוסקת, בגידול תדירי שהוא האושר היותר גדול. מהרב שאם האדם יודע את המנגנון ואת ה... איך משתמשים כשורה בזה שני הזרמים האלו. יש לנו שני זרמים שהם זורמים בתוך הנפש שלנו. זרם אחד, רצון מאוד חזק, זרם שני שמביא את זה לתוך המציאות ורואה את המוגבלות שלה. ורואה את החוסר יכולת שלנו להגיע לשם. אם אתה לומד להשתמש, יש פה מנגנון. אם אתה לומד להשתמש במנגנון הזה נכון, אז הרב אומר, עד רבה. שניהם באמת יביאו אותך להשלמה, לתהליך השלמה חשוב, בהשלמה שאינה פוסקת, בגידול תדירי, אתה תהיה בצמיחה תמידית, שהוא האושר היותר גדול. מה זה לדעת להשתמש בזה נכון? הרב יסביר בהמשך הפסקה. בוא נראה עכשיו איך זה יכול לא לבוא בצורה נכונה, ומה הסיבות של זה. אומר הרב, אבל כל זה עומד בשכלולו, כשהוא שומר יפה את אופיו, את אוכיות רצונו, אז הוא חפץ רק להיות מוסיף והולך בעצמיותו. הוא מרוצה אז בהתוספת התדירית יותר מבכל טוב, ונפשו מתמלא תמיד הודעה עדינה, פנימית, ליוצר כל, שברא את יצורה וכל עולמיו בצורה עדינה כזאת, שהם עומדים במצב של התעלות תדירית. אבל, נקרא עד הסוף ונסביר, אבל אם הוא מקלקל את רצונו, ואיננו פונה אל עצמיותו, אלא אל ההתראות וההתהדרות החיצונית, אז אין לו חפץ כלל בגידול התדירי. זה אינו דבר ניכר לאחרים. כי אם יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, איתך. רוצה הוא בצוויונות כאלה שיהיה יכול להתהדר ולהתייפות בהם מחוץ לעצמיותו. וזה הוא מוצא רק במושגים שלמים, שלמים בתכלית, שאין בהם חיסרון הראוי לקבל תוספת. הוא אינו שם לב למה שאם ימלא חפצו זה, ילגום מן החיים בפעם אחת, ואחר כך יהיה משומם, או משועמם. אבל עלו להתאדר, פעם אחת יוכל. על כן רק הנביאים ירשו ארץ ויתנגו על ראש שלום. בסדר? בואו נחזור לאט לאט. הרב בעצם אומר, הכל תלוי אם תדע להשתמש נכון במנגנון הזה של רצון גדול וחסרונות מובנים. אם תדע להשתמש נכון, זה יביא אותך לענווה ולשמחה ולאושר ולהתעלות אדירית. אם לא תדע להשתמש נכון, זה יביא אותך לעצבות להרגשה תמיד של חיסרון, תמיד של פער בין מצוי לרצוי. מה גורם את ההבדל בין זה לזה? אומר הרב, אם אתה אדם פנימי, אם אתה מתייחס לדברים באופן פנימי, כלומר, אתה יש לך רצונות טובים, הרצונות הטובים האלה הם רצונות של הלב שלך, אף אחד בחוץ לא צריך לדעת מהם, אף אחד בחוץ לא בוחן אותך. אתה כשלעצמך, אתה יודע מה אתה רוצה, ואתה הולך ומצמיח את הרצון הזה ומביא אותו עוד קצת לידי ביטוי ועוד קצת לידי ביטוי ועוד קצת לידי ביטוי. ההנאה שאתה מרגיש מהתנועה שלך היא הנאה גם שרק אתה מרגיש. כלפי חוץ עדיין אתה מלך עשרונות, אבל כלפי פנים אתה מרגיש את התנועה של ההשתלמות, והיא ממלאת אותך באושר. האפשרות השנייה היא שאדם לא עסוק בחוויה הפנימית שלו וברצון הפנימי שלו, אלא בציור החיצוני, שהוא ייראה מושלם. יש לו איזושהי תדמית בראש, שככה נראה אדם שלם, ככה צריך להיראות אדם שלם. חשוב לו שאחרים מסביבו יראו אותו ככה, או אפילו חשוב לו שהוא בעיני עצמו יראה את עצמו ככה, אבל הכל מבחוץ. אז מה שחשוב לך זה השלמות, לא התנועה. ואם חשוב לך הציור החיצוני של השלמות, אתה לעולם לא תהיה בה, ולכן תמיד תישאר מתופקד. בסדר, בואו נראה את זה בפנים. מה שאמרנו עכשיו זה תמצית מה שאומר פה הרב, בואו נראה את זה בפנים לאט לאט. אבל כל זה עומד הוא בשכלולו. כלומר, היכולת לראות את ה... השתלמות שנובעת משני הצדדים האלה, מהריגה אל השלמות ומהחסרונות שיש במציאות. כשהוא שומר יפה את אופיו, את תוכיות רצונו, כשאתה מתמקד ברצון הפנימי שלך, הרצון הטוב הפנימי שלך, אז הוא חפץ רק להיות מוסיף והולך בעצמיותו. הוא מרוצה הוא אז בהתוספת התדירית יותר מבכל טוב. כשאתה מתרכז ברצון שלך, יש לך רצון טוב. רצון טוב זה תנועה. זה תנועה שאתה מרגיש בתוך הנפש שלך. רצון להוסיף טוב. רצון להוסיף טוב במעשים שנגיד באדם לחברו, גמילות חסדים, הערת פנים לאנשים. זה רצון טוב שעובר לך בתוך הלב, עירור תשובה כזה, שעובר לך בתוך הלב. רצון להיות יותר טוב. רצון יותר להקפיד בהלכה. רצון יותר להתפלל בכוונה. רצון יותר ללמוד מתוך שייכות. זה רצונות טובים שעולים לך בתוך הלב. הרצונות האלה הם כמו פרחים שפורחים בתוך הלב ורוצים לגלות עוד ועוד טוב. הם תנועה. יש בהם תנועה של צמיחה. יש בהם תנועה. התנועה הזאת היא, אל תנסה לאבן אותה. אל תנסה לקבע אותה. לתת לה ציור שיגיד ככה זה אמור להיראות וככה אני אמור להיראות כלפי חוץ. עזוב רגע אתה בחוץ. תחווה את התנועה. והיא תוביל אותך. תן לה להוביל אותך. אם תיתן לה להוביל אותך, נכון, יש חסרונות. אתה שואף אל השלמות. ומתוך החסרונות אתה הולך וצומח. אם תשפוט את עצמך עכשיו איך אתה נראה כלפי חוץ, מלא בעיות. אז מה? אני מתמקד בתנועה, והתנועה היא הדבר שאני מבקש. התנועה של ההשתלמות, התנועה של הרצון הטוב, זה מה שאני מבקש. אז זה משמח אותך. ונפשו מתמלא תמיד הודעה עדינה פנימית ליוצר כל שברא את הצורה וכל עולמיו, בצורה עדינה כזאת שהם עומדים במצב של התעלות אדירית. אתה חווה את התנועה של הנפש שרוצה עוד ועוד טוב, והולכת ומתפתחת, וזה ממלא אותך באושר. אבל, עד כאן הציור הנכון. אבל, אם הוא מקלקל את רצונו, ואיננו פונה אל עצמיותו, אלא אל ההתראות וההתהדרות החיצונית. העצמיות שלנו היא פשוט רצון. במקום הכי פנימי בנו בתוך האישיות שלנו יש רצון. הרב קוק מצייר את האישיות שלנו כמו בבושקה, שהחיצוניות שלה זה תחושות. תחושות על גבול הגופניות, יש גם תחושות רגשיות. אבל תחושות שנגיד מרגיש קיבוץ בבטן, זה לא שאני מרגיש עכשיו בהכרח כאב בטן, זה חוויה גופנית נפשית כזאת. בתוך התחושות יש רגשות, רגשות של אהבה, שנאה, דחייה, משיכה, דברים שהם נמצאים ברמה הרגשית שלנו, שמחה, עצב, צער, פחד, עולם הרגשי. זה בבושקה קצת יותר פנימית. בבושקה עוד יותר פנימית אפילו מהרגשות זה המחשבות, השכל של האדם. גם בו יש כל מיני חילוקים, אבל נדבר באופן כללי על השכל של האדם. בתוך הבושקה של השכל נמצא בבושקה הכי פנימית של האדם, נקראת רצון, הרצון של האדם. שם זה עומק האישיות שלך, שם יש את התנועה הכי עמוקה אצלך, שמה שמניע אותך בחיים דוחף אותך מבפנים, רצון להיות טוב, רצון לפעול טוב, רצון לחיות טוב. וזה הולך ומתגלה בתוך השכל שלך, בתוך הרגשות שלך, בתוך התחושות שלך, בתוך המעשים שלך, בפעולות שלך, בתוך העולם החיצוני, אבל בפנים יש רצון טוב. זה המקום הכי עמוק שלך. אף אדם בחוץ, אף אחד בחוץ לא יכול לדעת מה עובר בתוך הרצונות שלך. הרצון הטוב הוא פותח את פרק ט' באורות התשובה. הרצון הטוב הוא הכל, וכל הכישרונות בעולם אינם אלא מילואיו. זה דרכים למלות את הכל. הכל, כל האדם, זה הרצון הטוב. הרצון שיש לך בפנים. עכשיו, אתה מתמקד בזה, כל עירור תשובה שיש לך, כל רצון טוב שיש לך, זה הכל, זה החיים. זה גילוי אלוקי. השתלמות, זה גילוי אלוקי שאתה חווה בחייך. רצון טוב. איפה מתחילה הבעיה? כשאדם יוצא מתוך עצמו, יוצא מהחוויה הכי פנימית שבו, שהיא רצון, שהיא ממלאת אותו. אז הוא מלא חסרונות, אבל הוא גם מלא רצון. ולהיות מלא רצון ומלא חיים ומלא טוב, זה בעצמו תנועה. אבל הוא לא מסתכל על התנועה, הוא מסתכל מבחוץ ושופט את עצמו מבחוץ. זה יכול לבוא כמו שהרב כותב פה עוד רגע בהמשך הפסקה, איך אחרים רואים אותו, וגם יכול להיות איך אתה רואה את עצמך בעיני אחרים. יכול להיות שאתה חושב מה אחרים עכשיו חושבים עליי כשהם רואים אותי, ואז הם רואים אותי מלא חסרונות. להגיד, אני רוצה להשתלם בתחום מסוים, אבל אני לא מצליח. אתה מסתכל על החוסר הצלחה שיש לך ולא על הרצון בעצמו, ושאתה בוחן את הדברים לפי איך שהדברים נראים מבחוץ. ובחוץ לא רואים את הרצון, בחוץ רואים את המצב שלך. והמצב שלך הוא מלא חסרונות, כי זה מה שגם מאפשר את הרצונות כשיש חסרונות. ואתה בוחן את הדברים במבט של אחרים, ואז אתה אומר, אני מלא חסרונות, ואז נהיה עצוב. או שלא רק בעיני אחרים, גם בעיני עצמך. בעיני עצמך לפעמים אתה מסתכל ואתה אומר, אני אמור להיות כזה. יש לי איזה מודל של איך אני אמור להיות, ולאור המודל הזה אני בודק את עצמי, ואני רואה שאני לא עומד שם. ואז אני מלא ביקורות על עצמי. זה נקרא בפסיכולוגיה המודרנית, זה נקרא מוטיבציה חיצונית, מוטיבציה פנימית. מכירת את זה? ביטויים האלה? מה זה מוטיבציה פנימית? אני רעב ואני רוצה לאכול. אני רעב ואני רוצה לאכול, זה לא כי עכשיו אם אני אוכל אז אנשים יחיאו לי כפיים. לא, אני רעב, אני רוצה לאכול מתוכי. אני גם לא בודק את הדברים איך הם נראים בחוץ. עכשיו זה שאני רעב, זה בסדר, זה לא בסדר. אני רעב, אני רוצה לאכול. לבדוק אם התקדמתי? עוד רגע נדבר על זה, נדבר על זה עוד רגע. בסדר, נתאר את שני הציורים. ומצד שני יש מה שנקרא מוטיבציה שלילית, מוטיבציה חיצונית, סליחה. מוטיבציה חיצונית זה מוטיבציה שבה אתה מציב מודל מול הילד נגיד, או מול עצמך. ככה נראה בחור, ככה נראית בוגרת אמיתית שנדרשת בינת. זה המודל. את רוצה להיות כזאת? בטח שאני רוצה, שזה באתי לפה. אז אני כל הזמן מודק את עצמי לאור המודל הזה, שאני צריכה לצאת מפה כזאת. יש לי איזה ציור איך נראה אדם טוב, איך נראה אדם דתי, ולאור המודל הזה אני כל הזמן בודק את עצמי. ולאור זה, שוב, זה תדמית. זה תדמית חיצונית שיכולה לבוא בגלל אנשים חיצוניים, כי אנשים מצפים ממני להיות כזה. את בוגרת מדרשה, לא, אז את אמורה להתנהג ככה, לא? זה אפשרות אחת. או שאני שמתי לעצמי מודל, איך אני צריך להיראות, איך אני צריך להתנהג. ואז אני בודק את עצמי לאור זה. זה יכול להניע הרבה דברים בחיים. יש את זה, זה מניע מוטיבציה. אבל זה מוטיבציה חיצונית, והיא בהכרח תגרום לי גם את ה... יש בה סיגים. יש בה תופעות לוואי. תופעות הלוואי של המוטיבציה החיצונית, הם שאם אני לא אצליח להגיע אליהם, וסביר להניח שאני לא אצליח להגיע אליה, כי תמיד התדמית היא זוהרת יותר מהמציאות שלי, והמציאות היא תמיד הרבה יותר מורכבת, אז תמיד אני אלך עם איזו תחושת החמצה. אמר לי פעם איזה רם אחד אצלנו בישיבה, הוא בוגר איזו ישיבה אחרת, הוא אמר, אתה לא יודע לך שמהישיבה שאני למדתי בה, רוב האנשים קיבלו דבר אחד חשוב מאוד לחיים. עניין אותי מאוד לשמוע, מה הדבר הכי חשוב שהם קיבלו לחיים? מהישיבה שלי, אנשים קיבלו לחיים נקיפות מצפון. כך הוא אמר. אנשים אחרי שעמדו בישיבה, הם קיבלו מודל, איך אדם צריך לחיות, איך אדם צריך להיראות, איך אדם צריך להתנהג. וכשהם עזבו את הישיבה, הם עכשיו עומדים כל הזמן, כל החיים, לאור המודל הזה. והוא כל הזמן, כמו המלאך שמלכה על קוד קודם, אומר להם, גדל, גדל, תראה את המודל שאתה צריך להגיע אליו. נכון. בעיניי זה חיסרון. בעיניי חינוך נכון לא צריך ליצור מודל. זה בדיוק מה שהרב כותב פה. איזה מודל חיצוני שאנחנו צריכים עכשיו להגיע אליו, וזה מוטיבציה חיצונית, שאם אתה לא תגיע אליו, יהיה לך נקיפות מצפון. בעיניי מטרה של לימוד תורה היא לא ליצור דבר כזה, של איזה מודל. זה אפשרי. אפשר ליצור דבר כזה. אפשר גם בחינוך ליצור דבר כזה. אנחנו... זה לא מסובך. ליצור מודל שהאווירה החברתית גם אומרת, זה טוב, זה רע, כדאי לך להיות כזה, לא כדאי לך להיות כזה, אחרת אתה לא שווה, וכן הלאה. ואז זה דוחף הרבה אנשים לכיוון טוב. אבל יש לזה תופעות לוואי. זה יקדם את העולם, יקדם הרבה אנשים, אבל גם מביא תופעות לוואי. מה תופעות הלוואי שיבואו עם זה? נקיפת מצפון, תסכול מתמיד. תסכול מתמיד, כי תמיד אני לא עומד ביד, תמיד אני מרגיש חסר, תמיד אני מרגיש... ותמיד אני מרגיש שזה תסכול מסוים מעצם עבודת השם. איך אמר הרב אלי סדן, סיפר לי לפני כמה ימים שהוא היה פעם נוכח עם הרב צבי יהודה, כשניגש אליו איזה תלמיד מהישיבה, תלמיד חכם, שלמד בישיבה במרכז הרב, ואמר לו, יש לי קושייה על ריבונו של עולם. אחרי זה נותן תירוץ מצוין. אבל לפני התירוץ, הקושייה בעצמה יפה. הוא ניגש לרב צבי יהודה ואמר לו, יש לי קושייה. היה כתוב שיש איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. נכון? שיסור לתת לפני עיוור מכשול. מה זה לפני עיוור לתת מכשול? אז גם, כמובן, כפשוטו, לא לתת, לעשות בור לפני עיוור שיפול בבור. אבל גם, לא להכשיל אדם שהוא, נגיד, אתה נותן לאדם, מציע לו הצעה מפתה שהיא אסורה. ואתה נותן לו יכולת לחתוא ככה, אני יודע מה, נותן לו, הוא מאוד מאוד רעב, ואתה נותן לו עכשיו לאכול משהו לא קשה. לפני עיוור לתת מכשול, תכשיל אותו. ובדבר איסור. אז הוא אומר, נכון, כתוב שהקדוש ברוך הוא שומר את כל התורה כולה. כל התורה היא דרכי השם. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מכשול? הרי הגמרא בסוף מסכת סוכה אומרת שיש שבע שמות ליצר הרע. נקרא שונא, נקרא רע, ונקרא מכשול. בין השם הוא נקרא מכשול ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע? ריבונו של עולם, לפני עיוור לא תיתן מכשול? למה נתן לנו יצר הרע? קושייה. אחרי זה תרץ תירוץ, מאוד יפה. אבל לפני התירוץ, אותו רב בעצמו תרץ את התירוץ, רצי יהודה אמר לו, נו שאלת שאלה כל כך יפה, כנראה יש לך גם תשובה. אז הוא נתן לנו את התשובה, הוא נתן תשובה יפה. אבל לפני התשובה, זה קושייה שהולכת עם הרבה מאוד דתיים, אגב, היא גם גורמת לא מעט אנשים, בשלב מסוים להגיד, די, אני כבר לא יכול. שמת אותי בתוך פרדוקס, שבסוף אני מגלה שלא אני אשם בזה. אתה שמת אותי בתוך מציאות כל כך מורכבת, שיש לי רצונות טובים, אבל גם יש לי חוסר יכולת. ותמיד אני הולך עם תחושת תסכול. תמיד אני מתמודד מולה לפני עיוור את המכשול הזה, שאתה נתת לי את המכשול. נתת לי גם את הרצונות הטובים, אבל תמיד הולך עם תסכול. של חוסר הצלחה. כי אני לא אוכל אף פעם להגיע לטופ שאני בעצמי מציב לעצמי. לכן הדרך האחרת בחינוך היא לא הולכת בדרך כזאת של... של מוטיבציה חיצונית. שיש לה גם מעלות. לפעמים בחינוך יש מצבים שמוטיבציה פנימית זה מדרגה גבוהה מדי לחניך, אז אתה צריך להשתמש במוטיבציות חיצוניות. למשל בצבא משתמשים במוטיבציות חיצוניות, יש עוד רמת מוטיבציה עוד יותר נמוכה אפילו מחיצונית, נקראת מוטיבציה שלילית. שלילית זה אם לא תעשה ככה תחטוף, וזה גם כן עוד רמת מוטיבציה, לפעמים גם צריך להשתמש בה. אבל כל זה לא האידיאל. האידיאל זה שאדם ירצה, כי יש לו רצונות טובים בפנים. אתה רק צריך לדגדג לו את הרצונות האלה, הם מנוע אדיר. הרצון הפנימי שלנו הוא מנוע אדיר. הוא מנוע שיכול לקדם את הבן אדם לאין סוף טוב. לא בגלל התדמית החיצונית שאני מציב לעצמי, שאני צריך לעמוד ביעד של עצמי, או ביעד החברתי, שעוד רגע נקרא שזה עוד יותר נמוך. אלא יש בי רצונות טובים. אדם נולד עם רצונות טובים. אתה רק צריך לדעת לדגדג אותם, לעורר אותם. למשל, סקרנות. סקרנות, לימוד, זה יצר טבעי של הבן אדם. יצר טבעי של רצון לדעת. הרב קוק קורא לזה, העברית עוד לא הייתה מפותחת מספיק בתקופתו של הרב קוק, הוא קורא לזה תאבדענות. בשמונה קבצים, כשהרב קוק רוצה להגיד סקרנות, הוא לא מכיר את המילה סקרנות, הוא קורא לזה תאוות ידע. תאבדענות, זו מילה שהוא המציא. תאבדענות. או תאבון לדעת. זה דבר טבעי. אלא מה? שכשאנחנו כל כך הרבה סוגרים את עצמנו באיזשהם דפוסים, ככה זה צריך ללמוד, זה צריך לדעת. הופכים את המילה צריך למילה רוצה, את המילה רוצה למילה צריך. אין לנו כבר רצונות, אנחנו רק צריכים לעשות דברים, זה מוליד, יש לזה תופעות לוואי. אז ילד שאתה אומר, אתה צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, הוא יעשה. צריך זה אומר, יש מודל, אתה צריך להגיע למודל הזה. הוא יעשה בסוף מה שאתה אומר. אבל מה החיסרון? א', הוא לא עושה את זה לגמרי מתוך עצמו, אלא כי הוא צריך לספק איזה מודל חיצוני. ב', הוא תמיד ילך עם נקיפות מצפון, כי המודל שהתורה מציבה, או שהרצון הפנימי שלו שואף אליו, זה רצון הרבה מעבר למה שהוא מסוגל. ותמיד הוא ילך עם צער פנימי, עם חוסר פנימי. אבל אם מה שמניע אותנו בחיים זה לא המודל החיצוני, לא ההתהדרות החיצונית כמו שקורא לזה הרב, כמו שאני אומר, הפשט של הדברים פה של הרב היא התהדרות חיצונית כפשוטו, שאדם רוצה להרשים אחרים. אבל באופן עמוק יותר, אנחנו רוצים לפעמים להרשים את עצמנו. וגם זה בעצמו סוג של התהדרות חיצונית, שהיא מספקת לנו מוטיבציה חיצונית, אבל היא תמיד יהיה לה תופעות לוואי של תסכול, כי אני לא מצליח להגיע אל היעד שאני רוצה להגיע אליו.
אבל הרב, זה משהו לקדם את הבן אדם בחיים, לא?
זה אפשרות אחת לקדם את הבן אדם בחיים. אני לא שולל אותה, אני רק אומר, היא מדרגה נמוכה ויש לה תופעות לוואי. חוצבתם, נכון.
כן. כאילו אומרים, תסתכלו,
ואלה,
זה המודל שלכם.
נכון. ברוך אתה, אלה, אחר גם שאתה,
משהו פה לא מסתדר.
לא, צודקת. יש ביהדות את הצד הזה. יש צד שכמו שאמרתי, מלאך מכה על קודקודך ואומר גדל. ויש צד בחינוך שאנחנו גם עסוקים עם שמים מודל. אבל יחד עם זה, מה שאני בא להגיד עכשיו, זה שיחד עם זה יש עוד אפשרות. והיהדות גם, היהדות זה מילה מאוד 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 כוללת, אבל התורה גם מדברת לפעמים בשפת עירת העונש. מה עוד יותר נמוכה? מוטיבציה שלילית, עוד יותר, לא רק מוטיבציה חיצונית. יש גם אותה. לא, היא לא הכי גבוהה. הכי גבוהה זה שאדם פשוט מפתח את הרצון הפנימי שלו ויש לו רצון טוב. פשוט רצון טוב. הוא יודע לעורר אותו וללכת איתו. כי המנוע שלך מתחיל ככה. יש לנו צמח. גבעול נחמד באדמה ויש לו כל מיני שורשים. אני לא חזק בציור הזה. בסדר? יש לנו פה פרח. עכשיו, הצמח הזה יש לו שתי אפשרויות לגדול. יש מלאך שמלכה על קודקודו ואומר גדל. המלאך זה פוטנציאל האישיותי שלך. הפוטנציאל האישיותי זה אומר, תשמע, יש לך ציור, אתה אמור להגיע לכאן. זה המלאך. המלאך הוא יודע לאיפה אתה צריך להגיע. אז כל כך הוא מכיר לך ואומר, גדל, נו, צמח עוד קצת, צמח עוד קצת, לכאן אתה צריך להגיע. אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאתה תסתכל מבפנים. רגע, יש לי רצון פנימי שמניע אותי, יש לי עוד רצון מפה. הרצונות האלה, הם יצמיחו אותך. ואז אתה גדל מבפנים, לא מלמעלה, לא מבחוץ. זה שתי אופציות. אני רק אומר, האופציה הזאת יש לה מחיר. האופציה הזאת של המלאך שמכה ואומר גדל, המחיר שלה זה רגשות אשם, זה תסכול מתמיד, זה הרגשה של תמיד אני לא מספיק. זה מובן, בשכל, לא? מי שחווה את זה מכיר את זה.
לא, אבל...
רק אומר, יש עוד אופציה. מה שהרב הוא מכוון... מה זה? כי הרצון הפנימי... כי אתה לא עסוק... אתה לא עסוק בציור שאתה רוצה להגיע אליו, אתה עסוק בחוויה של הרצון הפנימי שאתה פעמים יש את התנועה שלו ואתה מסתפק בו.
כן, יש מטרה מסוימת שבאדם שואף להגיע אליה, גם הרצון מצייר פה זה מגיע, כאילו, זה שלב מקדים לאיזושהי מטרה שהוא מתכנן להגיע אליה.
אבל המטרה הזאת היא באה מתוך רצון טוב שלי ולא מתוך ציור חיצוני ששמתי לעצמי.
אבל גם הרצון הזה מגיע מתוך ציור.
אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה.
ואז האדם מסתכל החוצה ואז הוא רואה כאילו משהו מסוים. הוא אהב את זה כאילו, בא לו גם להיות כזה, אז... לא
יודע. בסדר, זה אין בעיה. הבעיה היא... בוא נדבר על שנת מדרשה, בסדר, זה מאוד פשוט. שנת מדרשה את יכולה להציב מודל, כך צריכה להיראות בת מדרשה. ואני לומד במדרשה, לא? אז אני צריכה לחיות ככה. אני צריכה להתנהג ככה, אני צריכה לחשוב ככה. אני צריכה, צריכה, צריכה. זה המילים שיכולות להעסיק אותך בראש. איך מגיע בחור אחרי בן הזמני ואומר לי, אני ממש מתבייש בעצמי, וראוי שיתבייש בעצמי. אבל, תשמעו את הטעם. מתבייש בעצמי, עשיתי ככה וככה בבן הזמני, ואני לא מצליח להבין איך בחור בשנה שנייה כבר שהוא לומד תורה מתנהג ככה. במשפט אחד. אותו אדם יכול לבוא ולהגיד משפט אחר. אני לא מבין איך יכולתי להתנהג ככה כשסותר את כל עולם הערכים והרצונות שלי. משפט אחר לגמרי. זה בדיוק מה שאני מתאר פה כציור חיצוני או כציור פנימי. את שני האפשרויות שמעת של הבחור. ואני אומר, זה בדיוק ההבדל. כשאדם בא ממקום שזה הדין, זה הדין. מה שאני עכשיו נכנסתי וקצת, לא הייתי חייב להיכנס לשם, יכולתי לצמד פה הדברים של הרב, זה יותר פשוט. זה יותר פשוט ללכת איתן. אבל אני חושב שזה פשוט פוגש אותנו בהרבה מאוד תחומים, וראוי לשים לב להבדל הדין הזה כי הוא משמעותי. משמעותי כשבשנת מדרשה את בונה את עצמך, תפתחי את הרצונות הטובים שלך. לא את הציורים שאני ככה אמורה להתנהג, כי אני ככה אמורים להתנהג. אנשים שלמדו תורה, ככה אמורים להתנהג, אנשים ש... ככה אמורים לחשוב. תפתחי, תגיעי להזדהות פנימית, תגיעי לרצונות פנימיים שלך, זה שלך. וזה מצמיח אותך, וזה דוחף אותך למעלה. איפה ההבדל יהיה ניכר? ההבדל יהיה ניכר כשהאם הבן אדם שמח בהתקדמות שלו, או תמיד מסתכל על החצי כוס הריקה. כי תמיד אתה עמדי מול המודל שאת שואפת אליו בחצי כוס ריקה. איך בחסידות היו אוהבים להסביר את הפסוק במשלי, שאין לו שום קשר לדברות החסידי עליו, אבל הפסוק אומר, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. מכירות את זה?
כן.
אז איך מסבירים את זה בחסידות?
מהספר.
כן, לב חכם לימינו. לב חכם לימינו, בן אדם לומד תורה. הוא כבר למד חצי ספר. לב חכם לימינו אומר, וואי, כל כך הרבה למדתי, היה כל כך מעניין, בא לי עוד עמוד. בא לי עוד ללמוד. לב כסיל לשמאלו. וואו, אני צריך לגמור את הכל. וואו, כמה יש לי נשאר לי ללמוד. זה ממש משל לכל החיים הרוחניים שלנו. האם אתה צריך, במודל שלך אתה צריך לסיים את הספר. ככה זה נראה, אתה צריך לגמור את הספר. אתה אומר כל הזמן, וואו, עוד כמה לא למדתי. אתה בכלל לא מתמלא ממה שעסקת, למדת, התקדמת. התנועה בעצמה היא הדבר שהכי יכול למלות אותנו. התנועה, תנועת ההתקדמות. זה מה שאומר פה הרב. תנועת ההשתלמות היא בעצמה גילוי אלוקי בתוך החיים שלך. כשאתה לא עסוק בלחוות את זה, אלא אתה עסוק במודל שאתה צריך להגיע אליו, אתה לא יכול לחוות את החיים ואת השמחה ואת שיש בעצם התנועה, אז אתה צריך עכשיו להגיע למודל ההוא, ואתה תמיד מרגיש חסר וצער, כן.
הרב, בקשר, השאלה שלי, באמת שרואים דמויות משמעותיות של רבנים ואנשים וזה, הרבה פעמים באופן אוטומטי, זה כן מוביל כל התחושות האלה של תסכול, או החצי כוס ריקה, כל הדברים האלה, זה דמויות גדולות,
נכון.
כן לוקחים את
באמת אומר רבי נחמן שלפעמים טוב לא לקרוא סיפורי צדיקים. רבי נתן כשהוא כתב את חיי מוהר"ן, שבחי הר"ן, הוא כתב בהתחלה את כל הקשיים שהיה לרבי נחמן, כמה היה לו תאווה גדולה כזאת ותאווה גדולה כזאת וקשיים כאלה. הוא אומר בכוונה, אני כותב לך את הסיפורים האלה כדי שתבין שרבי נחמן לא צמח כמו איזה מקובל צדיק שנחת מלמעלה עם נשמה כזאת מתוקנת. אתה יודע, הוא עבד, הוא התמודד. וגם אתה פוגש בעצמך חולשות ובעיות, אל תגיד, זה לא שייך אליי. אז תעבוד, אז תתקדם. את צודקת, יש בעיה קשה לפעמים כששומעים סיפורי צדיקים. לקרוא סיפורי צדיקים זה חרב פיפיות. יש לה תועלת מאוד גדולה ויש לזה גם תופעות לוואי לא פשוטות. יש לזה תועלת גדולה כי זה, כמו שאומר הרב קוק, זה מספר לנו מה הפוטנציאל שלנו. הרב קוק בדר היקר כותב, מה החשיבות הגדולה של לקרוא סיפורי צדיקים? הוא בעצמו כתב ספר סיפורי צדיקים במרכאות, עדר היקר, זה ספר החותנוע האדרת. הוא כותב שם מעט מהדרכים של האדרת. זה ספר יותר מחשבתי, אבל יש שם גם סיפורים על האדרת. בהקדמה כותב הרב, למה חשוב לי לספר לך את ה... על חייו של גדולי... למה חשוב ללמוד על חייהם של גדולי ישראל, לקרוא סיפורי צדיקים? כי זה מספר לנו מה הפוטנציאל שקיים בנו. מה באמת הנפש שלנו רוצה. שימו לב את המימין שהוא אמר, הוא לא אמר, כי אתה צריך להגיע לציור הזה. אז אני אספר לך מי אתה, מה בפנים אתה רוצה, ועכשיו תנוע עם הרצונות שלך. והאפשרות אחרת לפעמים שקוראים סיפורי צדיקים, וכל מה אנחנו אומרים, וואלה, איך הוא חי ככה? סיפרתי באיזה שיעור, איזה סיפור מאיזה ספר, שיעור ביישוב, על צדיקה אחת בשם הדסה ליינר. אחת אישה צדיקה, הייתה במאה שערים, בעלת חסד בקנה מידה, כאילו רבי לוין כזה, משהו בקנה מידה מופלג המעשה חסד שלה. ישב שם זה יהודי מתוק מהיישוב, איש בעל בית כזה, עובד ב... לא איש ספר, איש מעשה, אבל עם לב ככה מאוד חם על עבודת השם. בסוף השיעור הוא אמר לי, איך קוראים לספר, אני חייב להשיג אותו. אמרתי לו, ניחוחי הדס. אמרתי לו, אם תשיג, תביא לי גם, כי אני קראתי את זה כשהייתי בחור בישיבה, את זה למאיזה מישהו, ומאז לא ראיתי את הספר. הלך, קנה גם לו, גם לי, הלך, במיוחד נסע לבני ברק, מצאת הספר באיזה ספרייה, באיזה חנות, קנה אותו. אחרי איזה שבועים כאן, שפגשתי אותו, שאלתי אותו, נו מה? הוא אומר, אל תשאל, הספר הזה מביא לי רק נזקים. מה רק נזק, ספר מתוק, יש שם סיפורים מדהימים על מעשה חסד. אומר, הבת שלי קוראת את זה, והיא בדיכאון. כל מה אני קוראת, ואומרת, אבא, אני לא מצליחה להיות כזאת. אין לי סיכוי להיות כזאת. אני כזאת, אני... רק ביקורתיות על עצמה היא לקחה מהספר הזה. זה מה שאמרתי, תופעות לוואי, שלפעמים קוראות מספרי צדיקים. וצריך להיות מודעים לזה. עד כדי כך שפעם שמעתי את הרב יהושע שפירא, הוא אומר שמי שמרגיש שזה מה שקורה כשהוא קורא סיפורי צדיקים, שלא יקרא. זה לא טוב לו. ו... בסדר, יש ספרי צדיקים שתיארו יותר גם את ההתמודדויות ואת העמל של הצדיק. ואז יש בהם יותר תועלת. כן.
זה מרגיש כאילו, בגלל שהעולם שלנו מאוד דורש תוצאות חיצוניות כל הזמן, אנחנו כאילו מאוד שבועים לזה, אז כאילו, לא יודע, אני חושב לעצמי, אני לא יודעת כאילו איך לרצות דברים כאלה, שהם רק פנימיים, כאילו זה לא, אני לא מצליחה להבין את זה עד הסוף.
בואו נעשה...
אפשר
כאילו לרצות פעם שאין לו מסוף איזושהי... אנחנו רוצים להגיע אליו. צודק, בואו נתחיל מלעשות כל הזמן שאנחנו אומרים את המילה אני צריך בתוך הנפש. אני צריכה להתפלל. סתם, זה מילים שרצות לנו בתוך הראש. אני צריכה לתת צדקה, אני צריכה להליק נרות שבת, לא משנה. תמירי בתוך הראש. אני רוצה. תחליפי את המילה צריכה במילה רוצה. כל פעם, סימולטנית. את תראי שזה, קודם כל, לא תמיד זה יהיה לך קל. לפעמים תגידי, אני רוצה, לא יודעת. אני צריכה. יותר קל להתחבר למילה הזאת. אבל כשתגידי, לא, אני רוצה. את לאט לאט, ולפעמים תשאלי את עצמך, אני רוצה או לא רוצה? עצם זה שכל מה שאנחנו אומרים את המילה, אני צריך, במקום זה לחשוב את המילה רוצה, זה בעצמו התחיל לשים לנו מודעות לעד כמה, איפה אנחנו נמצאים בכלל. במוטיבציה חיצונית ומוטיבציה פנימית. ו... ולאט לאט אדם הולך ומגלה את החשק הפנימי שלו לטוב, את הסקרנות שלו. יש אנשים שאיבדו מרוב מסגרות לימוד חיצוניות מחייבות, או תדמיות, צריך להספיק ככה, צריך ללמוד ככה, הם איבדו את יתר הסקרנות הטבעי שלהם, רצון הלימוד הטבעי שלהם. את לא צריכה ללמוד להספיק שום ספר במדרשה. מה את רוצה עכשיו ללמוד? לך לארון הספרים, את לא צריכה עכשיו ללמוד שום ספר, אבל מה את רוצה? לפעמים כמה ימים תגידי, וואלה, לא רוצה כלום. אבל אחרי שלום מסוים, תגידי, מתחשק לי ללמוד, מתחשק לי להבין תורה, מתחשק לי מבפנים. אנחנו לפעמים, יש מצבים שלפעמים איבדנו בכלל את המגע עם העולם הפנימי הזה שנקרא רצון בתוכנו. אמרתי, זה בבושקה פנימית, אבל היא בבושקה מאוד מאוד משמעותית בתוכנו. כשהייתי צעיר, קראתי ספרים של דוד בן יוסף. שמעתם עליו? איך הוא, האם יש סיכוי לאהבה? היה איזה ספר אחד שהוא יהודי באמת מיוחד, מי שמכירה, הוא גר היום בגולן, הוא גר פה פעם בשילה. אדם מאוד מיוחד, הוא באחד הספרים שהוא כתב פעם בכתב יד. מכירות את הספרים האלה? הוא כתב בכתב יד, ומדפיס את זה בכתב יד. ספרים שלמים, בכתב ידו. אז אני זוכר איזה ספר, בתור נער צעיר קראתי את זה, שהוא אמר שהעצבות באה בגלל שאנחנו מעצבים את עצמנו. זה קישור שהוא עשה בין המילה עצבות לעיצוב. ומה הרעיון שלנו אחרי הדברים שלו? שכשאתה מנסה לעצב את עצמך, מה זה לעצב את עצמך? יש איזה מודל שעל פי אתה רוצה לעצב את האישיות שלך. זה מביא לעצבות. זה זיהוי מאוד, מאוד עמוק ומאוד נכון. שהעצבות זה אותו מקום שאנחנו לא, לא שמחים בתנועה. האדם חי, יש בו תנועה. יש בו תנועה של השתלמות, יש בו תנועה של רצון, יש בו שמחה. זה מה שמביא לנו חיות ושמחה. כשאתה בא איזה מודל, אתה שם איזה מודל, אתה צריך לעמוד במודל הזה, אתה אף פעם לא תגיע אליו, ואז מה, מה זה יביא לך בתוך הלב? עצבות. אבל אני אומר, אנחנו לומדים ספרי מוסר, אנחנו קוראים ספרי צדיקים, כדי לעורר. יש לזה מעלה גם במוטיבציה החיצונית, אני לא שולל אותה, אני רק אומר שיש לה נזקים. אבל יש גם... אני לא בטוח שאני תשאל לך, תגיד שוב.
כאילו, יש איזשהו קו סיום, זה משהו תמיד, כאילו...
אין קו סיום, אין קו סיום. רוח הקודש זה תהליך אינסופי. שהוא רק מתחיל את עצמו כשאדם זוכה לרוח הקודש, מה שמופיע לסופיית שרים, אבל תחיית המתים זה, זה, זה אינסופי. זה חיות אינסופי. כן.
נשאל שכן,
שהייתה
שאלה שהייתה
הרצאה
של הרבנית
אדם,
שהוא חיבור שלו. אבל אם יש כל כך הרבה אנשים גדולים אלו גם שכתבו ספרים ויתבו דברים, אז יש חשיבות גם ללמוד את דברים ש...
ברור, ברור, מה השאלה?
אני יודעת, אני אשאל שאם אנחנו רק לפי מה שאני רוצה, מה שאני מתחבר.
ברור, מה, איך, איך? אל תגיעו מהדברים שלי חס וחלילה
לאיזה
אדם חי באיזה בועה כזאת של עצמו, ממש לא. חיים בתוך עולם תורה, לומדים תורה כל הזמן, אבל השאלה היא, כשאת מזהה בתוכך, מה מניע אותך? זה השאלה. השאלה, תמשיך, אני כל היום לומד ומלמד, זה מה שאני עושה. זה לא אומר לחיות באיזה אי בודד עם עצמי ומה בא לי עכשיו וזה. רק אומר, לזהות מה מניע אותך. הציור החיצוני או הציור הפנימי?
אם אתה קולט שהציור החיצוני
נשמע לך. אז קודם כל להבין את המבנה הנפשי שלנו שיש לנו פנים וחוץ, ובתוך הפנים יש רצונות. בתוך החוץ יש תדמיות. אבל בפנים יש רצונות. קודם כל להבין את המודל שלנו, את המבנה. איך האדם בנוי. ושיש לי רצונות כל הזמן שמכוונים אותי. ושאני יכול לנוע מהם. הם כוח מניע מאוד מאוד חזק. לכיוון הטוב. ואני צריך לחזור אליו. לאט לאט. לפעמים יש אנשים שזה מאוד ער וחי בתוכם. זה קל לחזור לשם. לפעמים צריך לשקם את הצד הזה. לא דיברתי על כל הצד שהרב דיבר עליו בצורה פשוטה. אני קצת לקחתי את הדברים שלו לתדמית פנימית. ויש תדמית חיצונית. אז זה פשוט דיבר הרב. בוא נקרא את הדברים שלו, כן.
אפשר לשאול את זה, מה כאילו
הרצון שלנו יש לו הרבה רמות. יש רמות רגשיות, רמות שכליות, ויש רצון פשוט. לא תמיד אני רוצה ללמוד את הספר הזה, אני יודע שהוא משמעותי לי, לא תמיד מרגיש את זה. אני יודע שהוא משמעותי לי, אני יודע שהוא ידריך אותי בעולם ההלכתי, בעולם המחשבתי, משמעותי לי. בתוך הספר יש שלבים שאם אתם זוכרים תאמרנו כאן זה נסירה. כשאתה פחות מרגיש עכשיו את השלב השטר, פחות מרגיש את החיות מהם מה שאתה לומד. בסדר, אבל הרצון שלי הוא הרבה יותר מקיף מאשר מה אני מרגיש עכשיו. רגע שזה לא רצון. הרצון זה אותה ידיעה עמוקה ואותו רצון פנימי שרוצה את הקשר עם התורה ומבין שחלק מהקשר הזה דורש גם שלבים של עמל. אבל אני עושה את זה כי אני רוצה, לא כי אני צריך. ניתן דוגמה בתחום שאתם תבין את זה הרבה יותר פשוט. זוגיות. בזוגיות יש שלבים קשים, דיברנו עליהם. יש שלבים של נסירה, יש שלבים של שטר בני הזוג, הם לא בדיוק עכשיו מתואמים ברצונות וברגשות. יש איזה חיכוך מסוים. בשלב הזה אולי הרצון החיצוני שלי אומר, וואלה, כיף לי להיות לבד. יכול להיות שאדם יגיד דבר כזה. אבל הרצון הפנימי שלו, ברור שזה שייכות עמוקה לאשתו. השאלה היא מה מניע אותו בתוך הקשר. הרצון הפנימי שרוצה קשר, או התדמית, שמה, שלא יראו אותנו רבים, שלא, שחס חילה לא יגידו שהתגרשנו. זה מניע חיצוני. והוא יכול להיות גם פנימי. מה, אנחנו אין לנו זוגיות כמו שצריך? עצם המחשבה הזאת יכולה לדכות בני זוג. עכשיו, לפני כמה זמן, דיברתי עם חתן שהגיע באיזה ערב, הוא בא עם אשתו, אשתו דיברה עם אשתי, הוא דיבר איתי, רוב הדברים שהטרידו אותו, תגיד, זה נורמלי? זה בסדר שאנחנו, שזוג, זוג יש לו תמודדויות כאלה, תמודדויות כאלה, תמודדויות כאלה? הייתי צריך להרגיע אותו, כן, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. אבל מה שמטריד אותו, כאילו, זה לא, אני רוצה קשר עמוק יותר. אלא, זה בסדר? זה עונה לתדמית של איך צריכה לראות זוגיות?
אז מה זה עוזר אם אומרים שזה בסדר, שזה לכולם ככה, זה רק כאילו לענות באותו דבר.
נכון, באמת. מה אני אעשה? אני אעשה לו מהפך בכל השיצה?
לא, אבל זה גורם לא להביא בסדר, זה גם יעבור, כי אני כמו כולם, שכולם בסוף עוברים את זה.
זה גם בסדר, אני אומר, אבל בסוף, בסוף, למה אתה רוצה את הקשר עם אשתך? לא בגלל שיש לך איזה ציור, ככה צריך לראות זוגיות. אלא כי אתה באמת רוצה לאהוב אותה, אתה באמת רוצה קשר עמוק בחיים. זה מה שמניע אותך. אז מה אכפת לך מה ההגדרות החיצוניות על זה? זה רק יביא את תסכול לבני זוג, הם יחשבו כל הזמן. אני עכשיו לא עומד בציור, המודל, זה רק יחליש אותם. בסדר, זה עלה לך? נקרא, רבי נחמן קורא לזה רצון לרצות. רבי נחמן, מי שמכירה, מכירה את הספר חיי מוהר"ן, התחלתם בו פעם? חיי מוהר"ן. חיי מוהר"ן, רבי נחמן כתב, רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן, כתב כמה ספרים על רבי נחמן. תולדות חייו. יש ספר שנקרא שבחי הר"ן, שזה ספר סיפורים ככה יחסית, לא מקיפים את כל החיים של רבי נחמן, נקודתיים, דברים מאוד חשובים, אבל לא כל תולדות חייו. והוא כתב רבי נתן גם ספר מאוד מקיף שנקרא חיי מוהר"ן. ויש שם גם סיפורים על רבי נחמן, אבל גם ניתוחי עומק לאישיות שלו, שזה מרתק. איך רבי נתן רואה את רבי נחמן, הוא לוקח נגיד תכונה של רבי נחמן, והוא מתאר לך את התכונה הזאת דרך מלא סיטואציות שהיו בחיים של רבי נחמן. אז יש לו שם פרק שנקרא שלא לדחוק את השעה. שלא לדחוק את השעה, זה הכותרת של הפרק. הוא מתאר שרבי נחמן הייתה תכונה מאוד מיוחדת שהוא לא דחק את השעה. זה קטע נפלא, אם היה לי, זה הייתי קורא לכם, יש שם סיפורים פשוט נפלאים. יש שם חיי מוהר"ן? במדף העליון עליון. וזה שם מתחתיו. יש חיי מוהר"ן? אני אקרא לכם כמה עמודים. בסדר, יש לכם סבלנות? זה קטע מדהים, זה פשוט... תראו תכונה של רבי נחמן, תנסו להבין מה עומד מאחורי התכונה הזו, הוא לא מסביר. הוא אומר כל הזמן, זה מופלא, זה מיוחד, זה תכונה מיוחדת, הוא לא מסביר מאיפה היא נובעת, ויש איזושהי תפיסת עולם מאחוריה. אין דרכו, הכותרת שלא להתעקש על שום דבר, ואין לדחוק את השעה. אין דרכו לייעץ את האדם ולגזור עליו בדווקא שיעשה דווקא כמו שהוא מצווה. רק הוא מייעצו בדרך עצה טובה, אם יעשה יעשה, ואם לאו לאו. אף על פי שרצונו שיעשה כך. אף על פי כן אין דרכו לדחוק על שום דבר שיהיה דווקא כך. אלא אם יהיה, יהיה, ואם לאו לאו. יש לי כמה טעמים על זה. אני מדלג. מי שרוצה לישון, ואינו יכול לישון, לא מצליח להירדם. קורא לכם? העצה לזה לבא להכריח עצמו כל כך לישון. כי כל מה שמכריח עצמו יותר לישון, מתגבר עליו ביותר מניעות השינה. ועניין זה גם בכל הדברים שבעולם. לבלי להכריח עצמו יותר. כי כל מה שמכריחים עצמו ביותר לאיזה דבר, מתגבר עליו ביותר ההפך דווקא. אפילו בעבודת השם צריכים לפעמים זאת, לבלי להכריח עצמו יותר מדי. אף על פי שבאמת צריכים להיות זריז גדול מאוד לקדש עצמו כראוי, לזכות לעבודת השם בשלמות במהירות גדול. ואסור להניח מיום לחברו כלל, כי אין העולם עומד כלל אפילו כערף עין. ועל כן כל מה שיכולים להתגבר לעשות איזה דבר בעבודת השם צריכים לעשותו מיד דווקא בלי איחור ועיכוב כלל, אפילו רגע אחד. וכו' וכו' וכו'. אף על פי כן, כשלפעמים רואים שמתגברים ומכריחים לעצמו לאיזה דבר ואינו עולה בידו, אתה רוצה מאוד משהו ואתה לא מצליח. צריכים לפעמים להמתין ולבלי ליפול בדעתו מזה ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו זוכה לאותו הדבר. וימתין קצת, עד שתבוא איתו. ואי אפשר לבאר דבר זה בכתב כלל. ורבנו זר, רבי נחמן, היה בדבר זה חידוש נפלא מאוד. כי היה זריז בתכלית הזריזות, שלא היה דוגמתו בעולם. וכל דבר שהיה צריך לעשות, אפילו בענייני עבודות גשמיות של צורכי האדם, היה עושה הוא בזריזות נפלא מיד דווקא. וכל שכן בעבודת השם. אף על פי כן היה מתון גדול. כשראה שאינו עולה בידו, היה מתון מתון. רק כשצריכים להתגעגע ולחשוף להשם יתברך תמיד, גם בעת שאין עולה בידו עבודת השם כראוי. ולבלי לייאש עצמו כלל משום דבר. ותכף שהשם יתברך חוזר, והוא יכול לחטוף את הדבר שבקדושה, יעשה הוא מיד בזריזות גדול. ואי אפשר לבאר דבר זה בכתב, והמשכיל החפץ באמת, יבין מזה קצת עצות לעבודת השם. אמר רבי נחמן, מצליחות להבין כשאני קורא? אמר, שמה שמלמדים, מה שהמלמדים, המורים בתלמוד תורה, דוחקים את התינוק ביותר, על ידי זה אינו יודע התינוק כלל. לא מצליח ללמוד. רק צריכים להיות אומן גדול בזה, ללמד את התינוק בהדרגה. בלי איום הרבה ובלי דוחק יותר. וזה זה יתפוס יותר בנקל. כי אמר שהמלמד חוזר על התינוק ואומר לו, זכור, זכור. מביא את זה עכשיו ביידיש. ואם היה חוזר עמו מעט בנקל, בוודאי היה תופס הדבר היטב וזוכרו. אך אחר כך חוזר עמו כל כך ואומר לו כמה פעמים, זכור, זכור. עד שאחר כך כששומעים התינוק הפירוש של אותו המקרא, יכול להיות שישיב התינוק שפירושו הוא לזכור. כי התינוק סובר שאלו התיבות הם על הפירוש של המקרא. כי בזה שזוחקים את התינוק הרבה, בזה מבלבלים אותו לגמרי. אי אפשר לבאר הדבר הזה והוא ברור למשכיל ונצרח מאוד למלמדים וכן לכמה עניינים כי זהו כלל גדול שלא לדחוק עצמו ביותר על שום דבר רק בהדרגה ובמיתון ואי אפשר לבאר כל זה כלל. ומעשה שהיה כך היה שתינוק אחד הוליכו אביו לרבנו זל ולימד אותו בכל הדרך שכאשר ייתנו לו משקה לשתות שיאמר סברים הרנן ורבנן ויגיד שהכל נהיה בדברו וחזר עמו הרבה מאוד למען לזכור היטב ולא יתבלבל. אחר כך כשבא התינוק לרבנו זל והתחיל לומר סברי, לא היה יכול לומר כלל ומתבלבל מאוד. ענה רבנו זל ואמר לאביו, אתם בוודאי לימדתם עמו הרבה והכבדתם עליו מאוד, שיזכור לומר סברי וכו' כסדר. ובשביל זה, בגלל זה, לא יכול עכשיו לומר כלום. אם לא הייתם חוזרים עמו כל כך, בוודאי היה יכול לומר קרוב. ואז אמר רבנו עניין השיחה עליו. מעניין ההוסט, רבי נחמן היה לו מחלת שחפת, הוא השתעל דן. כשלוש שנים האחרונות שלו היה לו שיעולים כאלה שהוא מת מזה בסוף וזה היה לו מלא לך כל הזמן ונוזלים לא טובים שיצאו לו בשיעולים. מעניין ההוסט שהיה רוצה להעלות לך בשעת ההוסט ולא היה יכול. הוא רצה להוציא לך מהגוף תוך כדי שהוא משתעל ולא הצליח ולא הכריח עצמו לזה הרבה. אחר כך לאיזה שעה קלה העלה לך מאליו בנקל. סליחה שזה כתוב פה. אבל זה התיאורים. תראו, אבל זה דברים שהם משמעותיים. ואנוכי עמדתי לפניו, ענה ואמר אליי, אפילו מזאת יכולים לראות, שאי אפשר להכריח עצמו הרבה על שום דבר. כי הלא בתחילה לא יכולתי להעלות עליך, אבל הייתי שוקט ונח, לא הכרחתי עצמי להעלות דווקא. ואחר כך עלתה מאליה, ורמזתי בתנותיו הקדושות שכמו כן הוא בכל דבר, שאין צריכים לעמוד על שום דבר שיהיה דווקא כן, כמו שרוצה. אף על פי שרוצה דבר שבקדושה באמת, רק אם יכול לעשות תכף ומיד, מה טוב לעשות תכף דווקא. כי דבר שבקדושה אסור לדחות אפילו רגע. אך אף על פי כן, אם לא יכול לעשות תכף, אל יבעלו רעיונותיו, וישקוט וינוח ויצפה לישועת השם, ויתלה עיניו למרום אולי יזכה לזה. ועל פי רוב יעזרו השם יתברך, אחר כך לגמור בנקל מה שרוצה. ויש בעניין זה שיחות ודשות הרבה, הכי אפשר לבאר זאת בכתב הרבה. והוא חוזר פה, הוא ממשיך את זה הרבה מאוד. ובעניין זה יש כאן השיחות הצריכים מאוד, איך היה זריז בכל דבר, הדבר הצריך הוא מוכרח, שאני מזריז מאוד לעשותו מיד, וכו'. אך אם לא היה אפשר לעשותו מיד, לא היה מבלבל דעתו בזה כלל. נסכם, כי החפץ באמת יבין מזה עצות והתחזקות לעבודת השם יתברך להיות זריז מאוד בכל דבר הנוגע לעבודת השם יתברך ואף על פי כן לא יהיה דוחק את השעה מכל שכן שלא יתבלבל לגמרי חס ושלום מחמת זה ויעריך פה להמתין ולהמתין ולהמתין עד שישקיף השם ויראה ממרום ותהילה לאל וחסדו הגדול הועילו לי הרבה דברים כאלו, ועדיין אני עומד ומצפה לישועות השם, השם עמו בעדי. כך אומר רבי נתן. מה הרעיון שעומד מאחורי כל הסיפורים האלה? הוא מתאר פה איזה מידה. זה נקרא בחסידות זריזות ממתינות. זריזות ממתינות זה להיות מלא רצונות, מלא 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 רצונות. אם יש מניעות בעולם החיצוני, סבבה, אתה מרפא. אתה לא דוחק. מתאר פה איזה מודל כזה, מבנה כזה, אישיותי. שרבי נחמן מלא 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 רצון, ואם הוא יכול לעשות, הוא עושה תכף ומיד, ויש לו מלא חשק ומלא התלהבות. אבל אם יש לו עיכובים, הוא לא לחוץ. הוא רוצה, אבל הוא לא לחוץ. מה ההבדל בין רוצה ללחוץ? כי רוצה זה מבפנים ולחוץ זה מבחוץ. לחוץ, כמו שבחסידות אומרים, יצא לחוץ לדבר, אדם שהוא לחוץ, הוא מסתכל מבחוץ. כשאתה נלחץ ממשהו, זה אומר, אתה צריך להביא איזה הפקה מסוים, להפיק איזה משהו מסוים, להגיע לאיזה תוצאה מסוימת, ואתה לא מצליח להגיע לזה, אז זה מלחיץ. ואז אתה עושה, נגיד, הוא רוצה, הילד היה צריך להגיע לרבי נחמן להגיד, להראות לו איך הוא אומר יפה, סברי מרנן, ויודע לברך, יפה. אבא רוצה להרשים חיצונית, הילד רוצה להרשים. אז כשהוא צריך להגיע לזה, הוא לחוץ, והוא לא מצליח לזכור. אנחנו אומרים לו, אבל אם תגיע איתו למקום שרוצה, הוא רוצה להבין. עזוב, בלי לחץ, בלי בדוחק, לא לדחוק. אתה מתוך רצון פנימי. אתה תוכל להגיע בקלות. בחיים יכול להיות. בעבודת השם אנחנו צריכים לחתור למקום שרוצה את הדברים מבפנים. רוצה את הדברים מתוך שייכות. עוד מעט רבי נחמן, הרב קוק יגיד, אני לא אומר שאין דבר כזה. שאין דבר כזה עבודת השם שבאה מבחוץ. אבל הרב קוק יגיד שזה עבודת השם שבאה, יש לה סיגים של גאווה. כשאתה רוצה מבחוץ, אתה זקוק לאישור החיצוני כדי להרגיש קיים. צריך את האישור מבחוץ שייתן לך, כן, אתה בסדר. האישור הזה מבחוץ זה יכול להיות אנשים מבחוץ, יכול להיות אתה במבט חיצוני על עצמך אומר, כן, ככה אני אהיה עובד את השם. אם אני אעשה ככה וככה אני אהיה עובד את השם. ובדרך הזאת שרבי נחמן מתאר אותה פה, או שהרב קוק מתאר פה, שאתה מתחבר אל הרצון הפנימי שלך, ומתוכו התנה, התנה מתוך ענבה, ענבה מתוך רצון, אני כשלעצמי לא ראוי לכלום. אני לא אמור להיות כלום, כי אני לא מי אני. אבל אני רוצה, רוצה לעשות טוב. מתוך הרצון הזה, התנה. כמו שחנן פורט, לפני פטירתו, מי שמכירה את הסרט עליו, את הרעיון איתו, אז שואלים אותו, אתה מתחרט על משהו שעשית בחיים, איך אתה מסכם את החיים שלך? לא זוכר בדיוק את השאלה שאינון מגל שואל אותו. מכירות את זה, את הרעיון עם חנן פורט? כן, אז אני אומר את המשפט הזה. אז הוא הביא את זה בשם אחד האדמו"רים, ששאלו אותו, אתה מרגיש שאתה היית אדם טוב? אז הוא אומר, אני לא יודע, אבל רציתי להיות טוב. בעיני זה מתמצת את כל מה שאמרנו. האם אתה אדם טוב? אדם טוב זה מבט חיצוני. אני לא יכול לדבר משם. ואם אני אדבר משם, אני תמיד אגיד, לא. אני לא, אף פעם אני לא בטוב, עד הסוף. אבל אני רציתי להיות טוב. מבחינת חנן פורט או מבחינת רבי נחמן, שם נמצאת התנועה הטובה, וזה מספיק לו. כשאדם רוצה לישון, כל הדוגמאות הפיזיות שלו הן מלמדות הרבה. אדם רוצה ללכת לישון ולא מצליח להירדם. אומר רבי נחמן, למה הוא לא מצליח להירדם? כי הוא כל הזמן חושב, אני חייב לישון, אני צריך לישון, אני צריך לישון, אז הוא לא נרדם. אבל אם פשוט הוא ירפה ויגיד, אני לא צריך לישון, אני רוצה לישון. אני שם את הראש, אוהב להרפות, מרפא ונרדם. הציור החיצוני הוא זה שמלחיץ אותך. זה כמו שמתאר בשיעול. בתוך החיים, הלחץ שבא מבחוץ, הוא סוגר את היכולת שלך באמת להתקדם. כי יש לו סיגים. לא שאין דברים כאלה, לא שאין דברים בחינוך. אבל חינוך כזה יוצר הרבה סיגים. אני רואה הרבה פעמים תופעות כאלה שבחורים שהתקדמו יפה מאוד במכינה. אבל מתוך תדמית חיצונית, או לגמרי חיצונית, שהוא מגיע למקום ופתאום כולם ציציות בחוץ וזה, אז הוא פתאום מגדיל את הכיפה. זה לגמרי חיצוני. זה הדברים שהרב קוק דיבר עליהם. אני אפילו לא מדבר ברמה הזאת. זה ברור שזה לא מחזיק הרבה זמן. אבל אפילו אדם שיש לו רצון, הוא אדם פשוט, איך מישהו אחד פעם, ישנו על זה בישנת רמים, ובישנת צוות על הנושא הזה, אז אחד הרמים אמר, מגיעים לפה אנשים שהם אביציונרים בכל תחום, בכל תחום הם רוצים להיות הכי טובים. הם מגיעים לפה, הם רוצים להיות הכי טובים. אז הם מציירים לעצמם את המודל, זה לא חיצוני. זה לא כי הם רוצים להרשים אף אחד. ויש לו בתוך הראש את המודל. רגע, איך נראה בן אדם הכי טוב בבית מדרש? הוא לומד הכי הרבה, הוא מתפלל הכי הרבה זמן, הוא משתדל להיות הכי נחמד לחברים שלו. אוקיי, אז אני אעשה את המודל הזה. אבל מתי שהוא לא מצליח לעמוד בזה בחיים, או שהוא עובר והמודלים משתנים במקומות שונים, ואז פתאום יש לו איזו הידרדרות רוחנית, הוא לא מצליח להבין למה. כי זה היה ממוטיבציה חיצונית, לא ממוטיבציה פנימית. ויש בסיגים גם של לחץ, כמו שתאר רבי נחמן, או של סיגים של עצבות, כמו שכותב הרב קוק אצלנו. בסדר? בואו נתקדם עוד קצת. הפסקה במוסר אביך היא תיתן לנו עוד הרבה הבנה בכל הסיפור הזה, כן. אז כמו המקום של יראת העונש. אם אתם שמתם לב, שאלנו עכשיו רמות שונות של מוטיבציה. יש מוטיבציה שלילית. סליחה על הכתב. ויראת העונש. יש מוטיבציה חיצונית. וזה מה שתיארנו עכשיו, מלאך מקיע על קודקודו. יש מוטיבציה פנימית. וכמו שאנחנו, כמו שאומר הרב קוק, לא תזוח יראת העונש מקרבנו. ואנחנו לא רוצים לוותר על יראת העונש, גם כשאנחנו מתקדמים רוחנית. אנחנו לא אומרים, יראת העונש זה דבר שאדם לא צריך אותו, אנחנו היום רק מאהבת השם אנחנו מונעים. לא. הרב קוק אומר, יראת העונש היא כמו רצפה. שכשאדם בא לחטוא וכבר אהבת השם לא מחזיקה אותו, ואפילו התדמית שלו לא מחזיקה אותו, אז לפחות שינוע מיראת העונש. אבל זה לא התכלית. שלושת אלה זה שלושת המוטיבציות שהמסילת ישרים מדבר עליהן במידת הזהירות. הזריזות, אתם זוכרות את זה? הגעתם לשם מסילת ישרים? שהוא אומר, הוא פונה אל הפחותים, אל הבינונים ואל השלמי הדת. מה? לא הגעתם לזה? אתם עדיין בהקדמה? אז רמח"ל מתאר שם שלוש רמות של מוטיבציה. מוטיבציה להמון העם. שאליהם הוא מדבר, תראה כמה אפילו אבות העולם נהנשו כל כך הרבה על מעשים קטנים. יראת העונש. לאנשים הפחותים, אומר הרמח"ל, מה שידבר אליהם זה יראת העונש. מוטיבציה שלילית. לאנשים הבינוניים, הוא אומר להם, אתה יודע מה כתוב? כתוב בעולם הבא שכל אחד נכרע מחופתו של חברו. ככה אומר הרמח"ל. הוא מביא את זה, מדרש חז"ל, שבעולם הבא כל אחד יכרע מחופתו של חברו. מה זאת אומרת? שכל אחד יסתכל על הגן עדן שלו שאני אגיד בו, אינה, זה גן עדן קיבל, פדיחה, פדיחה לי. קיבלתי גן עדן כזה קטן. זה גם מוטיבציה, זה מוטיבציה תדמיתית. לא בהכרח שזה מוטיבציה שבה, מה הוא מסתכל עליי ואני קיבלתי גן עדן כזה קטן, הוא גן עדן יותר גדול. זה לא מוטיבציה שבאה רק במקום הזה, אלא מוטיבציה שבאה מזה שאני אמור להגיע לרמה מסוימת. ואני נכווה מחופתו של חברי, תראה, הנה, הוא הגיע לקומה כזאת, ואני עדיין לא הגעתי לשם, אני רוצה להגיע גם לשם. חופה זה כאילו חלקה כזאת, משהו שחופף, איזה אור מקיף שחופף על ה... בגן עדן יהיה איזה אור שיקיף כל אחד, וכל אחד נכווה מחופתו של חברו, הוא אומר, וואו, איזה מדרגה הוא קיבל. זה נקרא המוטיבציה של הבינונים. שלמי הדעת, אומר הרמח"ל, הם רוצים לעשות טוב כי הם אוהבים את הטוב. על זה אנחנו מדברים. שלא רוצה לעשות טוב כי זה טוב, פשוט כי זה טוב. זה מה שמניע אותו. עכשיו, זה לא שהרמח"ל מדבר על שלושה סוגי אנשים. יש אחד... איש המוני, אתה מוטיבציה שלך להיות זהיר, זה יראת העונש. אחד אדם בינוני, אלא יש בתוכנו את שלושת הקומות האלה. בתוכנו יש צד המוני, בתוכנו יש צד נמוך בינוני, בתוכנו יש צד גבוה. וכשהמחל רוצה לתת מוטיבציה, הוא רוצה לדבר על כל הרמות בתוכנו. זה אומר שגם אם אנחנו ניפול מהמדרגות הגבוהות שבנו, המדרגות הנמוכות יחזיקו אותנו. לכן יראת העונש היא סוג של רצפה. וכשאפילו לא צריך ליפול ליראת העונש, אפשר להגיע לרמת המוטיבציה החיצונית שהיא גם בעצמה היא מנוע. בסדר? טוב, בואו נראה את זה בפנים עכשיו. אבל אם הוא מקלקל את רצונו, אני חוזר לפסקה בקובץ סייקוף למדעה. אם הוא מקלקל את רצונו ואינו פונה אל עצמיותו אלא אל ההתראות וההתהדרות החיצונית, אז אין לו חפץ כלל בהגידול התדירי. כשאדם מסתכל איך אני נראה בעיני אחרים, אפילו כמו שאמרנו, איך אני נראה בעיני עצמי, הוא לא מתייחס אל הרצון שלו, הוא מלא כל הזמן תנועה ושמחה. לא, הוא מסתכל על המצב, לא על הרצון. ואז אין לו חפץ כלל בהגידול התדירי. זה אינו דבר ניכר לאחרים. הגידול התדירי, הרצון שלך, שכל הזמן מצמיח אותך, דבר שאחרים לא יכולים לראות. מה אחרים יכולים לראות? את המצב שלך, לא את התנועה, את הרצון הפנימי שלך. כי אם יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, איתך. הרצון הפנימי זה דבר אישי. אחרים לא יכולים לראות אותו. רוצה הוא בצביונות כאלה שיהיה יכול להתאדר ולהתייפות בהם מחוץ לעצמיותו. וזה הוא מוצא רק במושגים שלמים, שלמים בתכלית. הוא רוצה, כשהוא לא, כשהוא עוזב את הפנימיות שלו אל עבר ההתאדרות החיצונית, החיצוניות היא מחפשת שלמות, יופי, שלמות בתכלית, שאין בהם חיסרון הראוי לקבל תוספת. ואז הוא מחפש להיות את השלם, כי אם הוא לא שלם, ובחוץ אנשים יבקרו אותו, או הוא יבקר את עצמו על פי מבט חיצוני. אתם מכירות את המעשה בחכם ואיתם של רבי נחמן? כן, נפתח לכם ללמוד? זה ממש מתאר את שני המודלים פה. יש שם את הטעם, שהטעם שואלים אותו, אומרים לו, תסתרה, הסנדלים שאתה, הנעליים שאתה יוצר, נעליים משולשים. כאילו, הוא לא ידע להקצוע אותם יפה. נעליים בצורה מאוד מאוד קווים חדים כאלה. סנדלים, נעליים משולשות כאלה. ואיזה מין נעליים אלה? אתה, כל אחד סנדלר בינוני עוקף אותך בהרבה. והוא אומר להם, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. אני שמח במלאכתי. איך אני אוכל לכם שאני שמח במלאכתי? תראו, אני קונה את החומרים בשני מטבעות, ואני מוכר אותם בארבע, מוכר את הנעל שאני יוצר בארבע מטבעות. משמע, אנשים מוכנים לשלם על הנעל הזאת יותר מעל החומר בעצמו. משמע, העבודה שלי שווה משהו. ברוך השם, מספיק לי. זה לא עומד בסטנדרטים של הנעליים הכי טובות? אז מה? אני לא בודק את עצמי בחוץ לפי המראה החיצוני, איך, לפי התבניות, איך צריכה להיראות נעל טובה. אלא אני בודק לפי עצמי. התקדמתי קצת, עשיתי עוד, שמח בחלקי, ואתן. אבל החכם הוא לומד הרבה מאוד מקצועות. הוא לומד להיות צורף ויעלומן, אתה לא זוכר, את רופא. וכל דבר הוא תמיד מבקר את עצמו. הוא עושה את הטבעת מאוד יפה, ואחרי זה הוא מסתכל עליה והוא לא מרוצה. כולם מסתכלים עליו, איזה טבעת מדהימה עשית. כן, אבל בשוויץ שהייתי, אז שם יודעים שלעשות את הכימור הזה, זה לא איכותי. אז אני לא מרוצה, כי אני בודד את עצמי לפי שוויץ. הוא תמיד יהיה עם ביקורת עצמית, עם עצבות על עצמו. הוא לא ישמח בחלקו, אף פעם. להיות שמח בחלקך זו מעלה, זו מידה טובה. השמחה של הטעם הביאה אותו לרצות כל הזמן להוסיף עוד ועוד טוב משנקרא את המשך הסיפור, והביקורתיות היתרה של החכם שבוחן את הכל לפי, בראש לו זה צריך להיות הכי טוב אפילו יותר ממה שעושים בשם, אפילו, אז זה לא שווה כלום. אם הוא לא קיבל 100 במבחן, קיבל 98. הוא לא שמח בחלקו, הוא לא שמח בזה. זאת אומרת שעוד רגע נקרא ברב, שאדם ענב, הוא מקבל 85 במבחן. הוא אומר, אני? הייתי אמור לקבל 0, מי אני? מה אני? לא שקיבלתי 85, הוא שמח. אבל הגאוותן הוא, מבחינתו, הוא במודל, בציור הפנימי שלו, בתדמית שלו, אני 100, מה זאת אומרת? אני הכי מוכשר פה, אני הכי חכם.
אבל זה לסבוח בקצת.
הוא ישף גבוה כי יש לו רצונות פנימיים להתפתח.
הרצון הפנימי שלו גם כזה, אבל...
הוא אומר,
מי
אני
85,
זה משאיר במקום.
אני לא 85, אני כלום, ואני פשוט רוצה ללמוד. רוצה עוד ורוצה עוד ורוצה עוד, ואני אתפתח מזה. האנשים האלה מתפתחים הכי הכי הרבה בחיים. האנשים האלה ששמים לעצמם מודלים, הם מגיעים מתישהו למודל ואז הם מתייאש, הם, כמו שהרב מתאר פה, הם משתעממים, או שהם כל הזמן מרגישים תסכול אחרי תסכול אחרי תסכול, ולא מדי, נמאס לי. אלה שמונעים מרצון פנימי, אז עכשיו 85, איזה כיף, הוא מונע מההצלחה של עצמו. מחר הוא יגיד, הפעם אני רוצה להגיע לגבוה יותר, ל-90. מגיע ל-90, זה צומח מלמטה, לא צומח מלמעלה.
אפשר למדוק מודל לפי הרצון שלי?
מודל לפי הרצון. כן, X פלוס 1 זה נקרא. אני הצלחתי X, מוסיף עוד 1. אחרי זה ה-X שלי, מוסיף עוד 1. ספר לי מישהו, תראה ללכת לחדר כושר. הוא הגעתי לחדר כושר, אני רואה שם אנשים, הוא מרים משקולות כאלה, הוא עושה ריצה 20 קילומטר. התייאשתי. התחלתי לחכות אותם. מאוד מרגש על המדריך, אמר לו, שני ידידי, אם אתה רוצה להרוס לך את הגב, להרוס לך את הרגליים, להרוס לך את הכל, תעשה את מה שאתה עושה. אם אתה שומע לעצתי, תרוץ עכשיו נראה מתי אתה מתחיל להתעייף. עזוב, תחסה במגבת את הלוח שרואים כמה מהר אתה רץ ואיזה כאילו, תרוץ רגע, נראה כמה אתה רץ לבד. רץ איזה משהו אחרי זה, חסף את המגבת, ראה כמה הוא צריך לרוץ. אמרנו, פעם הבאה תרוץ את זה עם מהירות כמש קצת יותר גבוהה. X פלוס אחד. תעשה את זה שבועיים, תצליח, תרים עוד קצת. תצליח, תרים עוד קצת. אתה ביחס לעצמך רוצה לצמוח. אם תשים מודלים חיצוניים, זה יגרום לך שברי מעמד. יש דבר כזה גם ברוחניות. קורה הרבה. טוב, בואו נסיים. הפסקה מוסר אביך התשלים לנו, והייתי רוצה לקרוא אותה הפעם, כדי פעם הבאה כבר להתקדם. הוא אינו שם לב למה שאם ימלא חפצו זה, ילגום מן החיים בפעם אחת, ואחר כך יהיה משועמם. אבל להתהדר פעם אחת יוכל. זה מה שקורה כשאדם רוצה, כמו שאמרתי, הוא רוצה את ההתהדרות החיצונית, אז אתה תוכל להגיע אל הטוב. נגיד תאורטית שאתה יכול להגיע אל הטוב. היית מגיע לשם ואז מה? זה היה משעמם. זה שהעולם בנוי בצורה כזאת שתמיד השלמות היא מעבר לרצון שלך, ומאפשר לך תמיד להיות בתנועה של רצון עוד ורצון עוד ורצון עוד. אם העולם היה בצורה כזאת שהיית יכול להגיע אל הרצון השלם ולהגיע אליו ולממש אותו, אז אחרי זה היית מרגיש שעמום. זה חלק מהאושר, תנאי האושר, כמו שאומר הרב בתחילת הפסקה, שהגידול התדירי זה האושר יותר גדול. על כן רק ענבים ירשו הארץ ויתענגו על רוב שלום. ההתענגות על רוב השלמות, על התרבות השלמות, זה נקרא רוב שלום. שלום שכל הזמן מתרבה, מתרבה, מתרבה. שלמות שכל הזמן מתרבה ומתרבה, היא מתנה שניתנת רק לענבים. הרב רומז פה שענבים ירשו ארץ, ארץ זה מלשון רצון. הם יורשים את הרצון. יש בהם כל הזמן רצונות שהולכים לנוספים. ולכן הם יכולים להתענג על רוב שלמות.
ענבים זה בני ישראל?
ענבים זה אדם שהוא מונה מכוח של ענבה ולא מכוח של ציור קיצוני שבא מגאווה. אני יודע מה אני אמור להיות. שאני אקשל בדבר כזה, אני כבר שנה בין במכינה. מה, איך אני יכול לקשל בזה? אני מלא אחד בשיעור א'. אני, אתה רואה את הגאווה? אז הוא, כשהוא ייפול, יהיה לו מאוד קשה. אבל אדם שזה, הוא רוצה טוב, הוא נפל, טוב, הוא ממשיך, הוא מתקדם, הוא רוצה טוב, הוא רוצה יותר טוב, הוא רוצה יותר טוב.
אבל איך בלעדיין הוא ענב, כאילו, שאף אחד לא
משלם לי? אז בוא נראה, תסכה הבאה, תסביר לנו, יש לנו 5 דקות בשבילה, 10 דקות, כי תסביר לנו את זה בדיוק. במוסר אביך, ניתן שבת הקדמה, הרב מדבר על, בתחילת פרק ג', על עבודה שנקראת נסירת המידות. צריך לפעמים להתעכב בביטוי הזה, נסירת המידות? מה זה נסירת המידות? זה לא בדיוק הנסירה שאנחנו דיברנו עליה בסוגיית הנסירה. נסירת המידות זה נקרא שיש מידות שנקראות מידות מצרניות. מה זה מידות מצרניות? זה מידות שכלפי חוץ נראות מאוד מאוד דומות. ואדם רוצה להידבק במידה הטובה, ויחד איתה הוא מקבל בעסקת חבילה גם את המידה הלא טובה. נגיד, כן. או הרב מדבר פה, שם במידות שקשורות באמת בעומק אחת לשנייה, אבל נגיד, הרב מדבר פה בפסקה שלנו, נותן דוגמה לזה, מידת הענבה והעצבות. לפעמים אנשים שהם ענבים, הם יותר מופנמים, הם יותר שקטים. ואז אדם רוצה לעבוד במידת הענבה שלו. כחלק מהמידת הענבה שלו הוא נהיה כזה יותר שקט, יותר מכונס, הוא פחות עם כוחות, פחות עם אנרגיה. ואז נראה לו שככל שהוא יהיה יותר ענב, ככל שהוא יהיה יותר עצוב, הוא יהיה יותר ענב. נראה לו שאנשים שמחים, אנשים גאוותנים, אנשים שמחים. ענבה הולכת אצלו יחד עם עצבות. אז הרב אומר, לא, 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 זה מסוכן מאוד. לפעמים מידות שנראות לך קרובות אחת לשנייה, הן מידה טובה עם מידה רעה, ואתה הולך לקבל בעסקת חבילה משהו שהוא לא נכון. לכן צריך לעבוד עם הדעת. לכן אומר הרב, צריך הרבה, לפני שאנחנו משחררים את האמוציות שלנו, כדי לעבוד עם המידות בצורה אמוציונלית, שאני עכשיו נורא נורא רוצה לעבוד על איזה מידה. אבל תיזהר, אם אתה רק מונע מהרגש, אומר הרב, אתה עלול לקבל בעסקת חבילה גם מידות לא טובות יחד עם המידה הטובה שאתה רוצה לדבק בה, כי אתה לא באמת עושה את ההבחנות החדות השכליות, מה זה ענבה ומה זה גאווה. ולא בדיוק, כמו שאני מצטער לך בהצטערות ראשונית, שענבה קשורה לשפלות, קשורה לעצבות. לכן הרב אומר, צריך הרבה התבוננות ולעשות נסירת המידות בין המידות המצרניות. יש מידות שהן שכנות אחת לשנייה, אבל זה טובה וזה רעה. אתה צריך לשים איזה גדר ביניהם כדי לקבל את הטובה ולא את הרעה. זה נקרא נסירת המידות. בסדר? עכשיו רב מדגים את זה, אחרי שהוא אמר את זה בפסקה א', שלא נלמד אותה, נמליץ לכל אחת לראות את זה, זה פסקאות מאוד חשובות במוסר הליכה. אז הרב מדגים את זה עכשיו במידת הענווה. והוא אומר ככה, הענווה היא מידה טובה. כשיודע עניין הענווה, יש פה בעיה בכל הפסקה הזאת של פיסוק. יש פה נקודות ופסיקים לא במקום, אז נקרא אותה כמו מה שנכון. תשימו לב, הענווה היא מידה טובה. הענווה היא מידה טובה, פסיק, כשיודע עניין הענווה הוא מושגה היטב, ויודע איך להתנהג בה ולהכניסה בנפשו. אבל בהשקפה שטחית, תימשר אחר מידת הענווה, מידת היצבון. ושציורן החיצוני הוא קרוב זה לזה, שהשמחה היא מפזרת הכוחות הנפשיים. והגאווה גם כן מפזרת. אלא שהשמחה מפזרת באופן טוב, ציק, והגאווה מפזרת על דרך רע. והענווה מקבצת ומיישבת, וכן העוצב, אלא שזה על דרך טוב, וזה על דרך רע. וכך מידת הענווה הטובה מתמצרת מלשון מיצר שכנות עם מידת העצבות הרעה. אומר הרב, יש משהו דומה בין עצבות לענווה. למה? כי עצבות היא איסוף של כוחות, כינוס של כוחות. אדם עצוב, אין לו מצב רוח לכלום, לא בא לו עכשיו לא לאכול, לא לרקוד, לא לקפוץ, לא לדבר, הוא מכונס. גם אדם ענב הוא אדם ששולט בכוחות שלו, אוסף אותם, הוא לא מפזר אותם עכשיו, הוא לא בא עכשיו להתהדר חיצונית, להתגאות, הוא אסוף. יש משהו שנראה דומה בין שתי המידות האלה, לכן אדם שבא להידבק מידת הענווה, עלול שלא מתוך כוונה גם להידבק במידת העצות, והיא לא טובה. אותו דבר בשמחה. אדם רוצה להיות אדם שמח, נראה לו שאדם שמח זה אדם שמלא חיות, מלא כוחות, וגם הגאווה היא כזאת, אז הוא גם מקבל את הגאווה בדרך אגב, בלי שהוא מתכוון. כי זה נראה לו דומה, אז הוא נדבק במידה הזאת עם כל הציורים שלה, וזה הביא לו גם את הצדים הבעייתיים של הגאווה. כשלא יתלמד בפרטיות איך להוציא את מידותיו מהכוח אל הפועל, אז כשיעלה ליבו מידת הענווה וירצה להימשך, להמשיך בציורה, וציורה באה על ידי הכרת קטנות ערכו, ומידת העצבות באה על ידי הכרת חסרונותיו. וכן תבוא לו שתיהן ביחד, והעצבות תערבב ותגדיר כל נועם הענווה וזיבה. אומר פה הרב, יש עוד סיבה ששתי המידות האלה לפעמים באות אחת עם השנייה, שהענווה קשורה להכרת חסרונותיו, וגם העצבות קשורה להכרת חסרונותיו. אדם שהוא ענב, הוא מכיר בבעיות, בחולשות שלו, ואדם שהוא עצוב, הוא מתמקד בחסרונות שלו. לכאורה זו אותה מידה, קשורות אחת לשנייה. ראית מה הפסוקים אומרים? ראינו את הפסוקים, רק ענבים יתענגו על רוב שלו, ויש גם פסוקים, יספו ענבים בהשם שמחה. ועדיוני אדם בקדוש ישראל יגילו. דווקא האנשים הענבים מוסיפים שמחה דווקא. אז שמחה קשורה, כמו שאנחנו אומרים בענים זמירות, הלבים רוצה ואמר, הלבים מפאר, ויש שם בהמשך משהו שהענבים קשורים לשמחה. לא זוכר, אבל השמחה קשורה לענבה בהרבה מאוד פסוקים. ובדיוק הפוך ממה שנראה לנו באופן טבעי. אומר הרב ככה, ובאמת, אף על פי שמצד חיצוניותם כמו דרך אחד להם, אבל בעומק שורשיהם הם רחוקות מאוד זו מזו. כי העצבות לא תבוא כי אם אחרי החליטו, היות ערכו האישי מרומם והוא ראוי לגדולות. הוא נראה לו, מה זאת אומרת, אני ראוי להיות הרמטכ"ל, הרב הראשי. הוא ראוי לגדולות, ולמורת רוחו הוא מוצא בעצמו חסרונות ומחסורים. פתאום הוא מגלה, וואלה, אני לא כזה כמו שחשבתי. ושלא כראוי לו. וזה בוודאי מדהיב לב ונפש. ואין בו ממידת האמת. למה אין בזה ממידת האמת? כי זה שאתה חשבת שאתה ראוי להיות במקום כזה, ראוי להיות, הכוונה היא לא אני שייך למדרגה הזאת, אלא אני כזה, מה זאת אומרת? אני אמור לקבל 100 במבחן. אם לא קיבלתי 100, אז אני הולך עם הרגשה לא טובה. אני אמורה להתחתן בדייט הראשון. אני אמורה להצליח טסט ראשון. אני אמורה להתחתן עם הראשון שאני זה. מה זאת אומרת? יש לי מלא ציפיות כאלה, ואני אמורה להיות כזאת. אני מהמוצלחות. אני לא מאלה שהתגלגלו הרבה. מה את יודעת? ואז אם זה לא מצליח לך, אז את מתמלאת ברגשות של עצבות. דווקא העצבות באה יחד עם הגאווה. אבל פה עכשיו הרב אומר שהענווה היא זאת שמביאה את השמחה. אבל הענווה באה אחרי ידיעתו שאין עניינו בעצמו ראוי אל שום גדולה ושום גדולה וטובה שתגיעו, וכל גדולה וטובה שתגיעו היא חסד השם יתברך עליו. אם אתה מצליח באיזה משהו, וואו, ברוך השם, אני כשלעצמי לא אמור להיות שם, לא אמור, הכוונה היא לא באופן טבעי שם. אני משתדל, רוצה, והשם מברך אותי. אז יהיה שפל בעיניו ונגרע בערכו, אבל עצב לא ידע, רק ישמח במתת גורלו. ומעט הטוב אשר ימצא בעצמו יודע להשם חסדו עליו. וגם יזדרז לקנות עוד הרבה מעלות חמודות. אנחנו רואים שזה לא מביא את האדם לבטלנות, לבטלה, להפך. מביא אותו לעוד ועוד רצונות טובים, כי יש בו, הוא רואה עוד ועוד דברים שהוא יכול להשתלם בהם. ואין לו את התסכול המתמיד הזה שנדבק באדם שכל הזמן מצפה מעצמו להיות כזה וכזה. אלא יש לו פשוט רצונות טובים. הוא מונע מרצון, לא מהתדמית. שכיוון שרואה שאם היותו בלתי ראוי מצד עצמו גבר עליו חסד השם ברך להיטיבו, כזאת יספיק גם כן להקנותו גדולות ונפלאות מאלה. אז אני יכול יותר. הוא מגלה, הצלחתי 85, אני רוצה גם 90. הצלחתי 60, אני רוצה גם 95. הוא מגלה שהוא יכול יותר. אבל לא כי הוא... לא, זה לא בא מבחוץ, זה בא מבפנים. בסדר, זו דוגמה איך התפיסה הזאת של ההשתלמות יש לה המון השפעות על הנפש, ברמה הכי פשוטה. כי זה שאתה תופס את העולם כהכוח הכי בסיסי והכי עמוק בחיים שלנו, זה התנועה הזאת של הרצון הטוב, של ההשתלמות. אם היינו מושרשים בשלמות, בציור של השלמות האלוקית, אז אם אנחנו לא שלמים, בעיה, בג ביצור. יש לי פעם מישהו שאמר, הדופק של החיים שלנו וזה שאנחנו דפוקים. ביטוי יפה. זה שיש בנו חסרונות, זה מנוע החיים שלנו. זה הדופק של החיים שלנו. זה מה שכל הזמן דוחף אותנו קדימה. כי יש לי רצון, יש לי חוסר, אני רוצה, יש לי רעב, אני משתוקק. זה מה שמניע לנו את החיים קדימה. אני לא חושב שהוא לא דפוק, אז הוא הדופק אצלו, משהו שם מתאפס. אוקיי, הוא כל הזמן, כמו שתיארנו פעם, אדם שהוא חושב שהוא מלא, אז הוא עצוב, ואין בו תנועה. ואדם שהוא מודע לרקנות שבו, יש לו שמחה. בסדר, זה תיאור גרפי שצייר את כל מה שדיברנו היום. טוב, פעם הבאה נדלג על פסקה מפנקסי ראייה, מי שרוצה תלמד תקרא את זה לבד, ואנחנו נתחיל את ההשלכה של כל מה שדיברנו עד עכשיו על תפיסת האבולוציה, שהיא הציפה הרבה מאוד שאלות אמונה בתקופתו של הרב, ועד ימינו היא משפיעה. והרב לא רק שהוא לקח את סוגיית האבולוציה כסוגיה, פתר את הבעיות האמוניות שהיא העלתה, אלא לקח אותה כמקפצה גבוהה מאוד בעבודת השם ובחיי האמונה. אתם למדתם עם הרב ארנן על אבולוציה?
כן.
קצת או הרבה?
הרבה.
טוב, נראה כמה נעריך, יכול להיות שניגע בנקודות העיקריות ולא נעריך בזה הרבה, כדי שנספיק להתקדם לנו.